ברוכים הבאים למפת התלמוד. שיעורנו היום במציא דף נון ה'. השיעור מבוסס על דף גמרא מהש"ס עוזר, הש"ס המסומן. שיעורים אלו שמים דגש על מבנה סוגיית הגמרא על ידי שימוש בצורות גיאומטריות וחיתובים, בנוסף להסבר פשוט לנלמד. אם יש באפשרותכם להקליק על דף מסומן, כדאי לעשות אותו עכשיו. שיעורנו היום מתחיל מהמשנה שנמצאת כמעט בחצי העמוד, אפשר גם לספור 21 שורות מלמעלה. המשנה, ההונאה, 4 כסף. הפתיחה של המשנה מעוררת שאלה, הרי מה שכתוב פה כבר למד, הגמרא תתייחס לזה. רק נסביר שהחשבון פה שההונאה, 4 כסף, מדובר פה במקח, וארבע כסף הוא מתוך מטבע של סלע, ונעשה את החשבון, סלע אחד שווה 4 דינרים, ששווה 24 מאים, או מאות, מאות, מטבעות קטנות של כסף. אז המשנה אומרת, אם המחיר הוא יותר מן המקובל בשיעור 4 מאות מתוך סלע, אנחנו מדברים על שישית. זה השיעור שאנחנו למדנו גם בעבר, של שיעור הונאה, שישית מעל המחיר המקובל, וזה מה שהתנא מספר לנו עכשיו. עוד הלכות, והטענה שתי כסף, וההודעה שווה פרוטה. כדי להבין את זה, נפנה לרש"י, והטענה שתי כסף, שאין שבועת הדיינים על הטענה, כשבאים שניים המתווכחים שאתה חייב לי כסף, והשני כופר, אנחנו יודעים שיש מושג שמודה במקצת. כמה היה הטענה המקורי, וכמה היא ההודעה, כדי שבית דין יטיל על ההוא שמודה במצעת שבועה. ואומר רש"י ששבועת הדיינים הזה, שאין שבועת הדיינים על הטענה פחותה משתי מאות כסף, שיתענו שווה שתי כסף יש לי בידך, כלומר אתה חייב לי שיעור כסף כזה, שתי מאות, וזה יודע לו מהם שווה פחותה, אני לא חייב לך יותר מפרוטה, ויכפור השעה, או יודע הכל ויכפור פרוטה. שנכון, אני חייב לך כמעט כל מה שאתה תובר, אבל מתוך זה פרוטה אני לא חייב לך. אז תיארנו פה הטענה הבסיסית של התובר, וגם מתואר פה הכפירה, כמה הוא מודה וכופר, וההודעה שווה פרוטה, אומר רש"י, כדפרשינן, להיות הודעה במצעת להתחייב שבועה. נחזור למשנה, אחרי שהתנא מספר, מלמד אותנו שהתנא המקורי ההתחלתי הוא לא פחות משתי כסף, וגם המודה במצעת הוא ההודעה של שהוא שווה פרוטה. ואז בית דין יכולים להטיל על ההוא שמודה, מודה במצעת, שבועה. חמש פרוטות הן. יש כמה הלכות שהבסיס שלהם הוא כסף בשווי פרוטה. ההודעה שווה פרוטה. זה מה שלמדנו מקודם. והאישה מתקדשת בשווה פרוטה. כידוע, זה מחלוקת בית שמאי ובית הלל, וכאן התנא מצטט את שיטת בית הלל שאישה מתקדשת במתן שווה פרוטה מהבעל או החתן לה. והנהנה בשווה פרוטה מן ההקדש מעל, והמוצא שווה פרוטה חייב להכריז עניין השבת אבידה, והגוזל את חברו שווה פרוטה ונשבע לו, הוא נשבע בשקר, ואחר כך הודה שכן אני באמת גזרתי שווה פרוטה, יוליכנו אחריו אפילו למדי. כדי להשיג כפרה על כך שהוא נשבע בשקר, השיעור ממון שיעור ממון ששווה שווי הכסף מינימום פוטה, ואז כדי להשיג כפרה צריך להחזיר את הגזל, גם אם זה כרוך למאמץ רב, תלכה רב, כמו להוליכנו אחריו עד למקום מרוחק. שואלת הגמרא לגבי הפתיחה של המשנה, עונה שארבע כסף, תנינה חדה זלמרי, למדנו את זה במשנה פעם, כבר פעם אחד. ומה המשנה? העונה ארבע כסף, מ-24 כסף לסלע שטות למקח, אותו חשבון שהזכרנו מקודם. כאן התנה הוא מקצר, אבל זה הכוונה שהמחיר שהוא ארבע כסף יותר מהשווי, כשמדובר במחיר של דבר שהוא שווה סלע, אז יוצא שהוא ביקש ארבע יותר מ-24. אז הארבע הוא שישית, דיינו שטות למקח. הגמרא שאלה את השאלה, הרי למה הכפילות הזאת? הגמרא עונה, הטענה שתי כסף עודר שווה פרוטה, הצטריך עלי. הטענה כאן רצה ללמד הדינים הנוספים, לכן הוא הקדים דבר שידוע כבר, אבל זה פה לא החידוש, אלא השיעור של הטענה וההודעה. אבל הגמרא שואלת, הנמי תנינה, גם הדברים האלו נלמדו כבר. אז שוב פעם, גם לגבם יש השאלה של כפילות, למה צריך עוד פעם ללמד את זה, ואיפה זה נלמד קודם, או במקום אחר. כאן הציטוט, שבועת הדיינים. מתי דיינים יכולים להטיל שבועה במקרה של מודה במקצת? הטענה שתי כסף, וההודעה שווה פוטה. שוב, זה השאלה. גם משנתנו היא אשמה במרכאות בזה שהיא מכפילה הדין הזה. הגמרא עונה, סיפה הצטריך עלי, המשך המשנה נדרש, תקטני חמש פרוטות הן. הרשימה של הלכות שקשורות לשיעור פרוטה, זה הייתה מטרת התנא, להגיע לזה. כעת נפנה לשוליים תחת הכותרת נושא, ושם כתבנו, למה תנא דמשנתנו לימד פרוטות אלו ולא כלל הונאה, ולא הזכיר הפרוטות שלוי מביא בברייתא שלו? וכן יש לשאול ההפך, למה לוי לא רשם את מה שמופיע במשנה? מבחינת מבנה, מבחינת הסימונים, הצורה שאתם רואים, שאנחנו מכנים הרגש, מבליט את המילים וליטני, תהיינו שאלה למה המשנה לא מפרטת מה שהזכרנו, וגם הבלטנו ותנה דידן, למה התנה שלנו לא מלמד מה שלוי מזכיר בבית שלו חלק מהדברים. הפסק כפול מבליט נושא, כלומר בהסתכלות ממעוף הציפור אנחנו רואים פסק כפול שמבליט ההונאה פוטה וישיבת הדיינים, עבידה בפוטה, הקטש. אלו הם נושאים שיופיעו במהלך הדיון. הצורה שאמרנו, ההרגש עם הכיוון הפוך, החלק הצר, כיוון מטה, זה מבליט לוי, לוי שהוא חיבר ברייתא שסביבו דנים בגמרא. עכשיו הגמרא, חמש פרוטות הן, וכולי, וראינו את הרשימה במשנה. שאלה, ולתני נמי, ההונאה פרוטה. ורשי כותב, כגון אם היה המקח בשש פרוטות, אז שיעור ההונאה הוא יהיה פרוטה אחת. אז הנה עוד דוגמה שהיה יכול להופיע במשנה. הגמרא עונה, אמר רב כהנה, זאת אומרת, אין הונאה לפרוטות. ורש"י כותב, אין הונאה לפרוטות בפחות מאיסר. איסר זה שם מטבע, שהוא מטבע של כסף. פרוטות הן מטבעות של נחושת. נציין מבחינת הגמרות המסומנות, יש מספור שמופיע אצלנו, וכתבנו בשוליים מספור וסימון, אלו הם לתועלת בהמשך הגמרא. שם מובא רשימה של פרוטות, פרוטות לוי, דשונה ממשנתנו. אז אנחנו אמרנו שהשימוש במספור הזה יופיע בהמשך. נמשיך בגמרא, ולוי אמר, יש הונאה לפרוטות. אז יש כאן מחלוקת רב כהנה ולוי, האם יש הונאה, איסור הונאה, כשמדובר בתוספת מחיר של פרוטה על למשל מה שרשי הביא, פריט שמחו אותו במקום שש פרוטות, מחו אותו בתוספת פרוטה. ואומר הגמרא, וכן תני לוי במתניתי, לוי שהיה אחראי על ברייתות, הוסיף את זה בברייתה שלו, והנה הברייתה של לוי. חמש פרוטות הן. העונה פרוטה, הנה זה מה שהגמרא אמרה מקודם, שלוי הוסיף עונה כדוגמה של דבר ששייך גם בפרוטה. מה עוד? וההודעה פרוטה, וקידושי אישה בפרוטה, וגזר בפרוטה, וישיבת הדיינים בפרוטה. נעבור לרש"י, וגזר בפרוטה, וחייבו קורבן שפועה אם נשבע לשקר. ועוד, ולהוליכו אחריו. אז הוא יהיה חייב קורבן, וגם להטריח את עצמו כדי להחזיר אותו אחרי שהוא נשבע לשקר על כך והודה. אנחנו בשוליים יצרנו מין טבלה, החמש פרוטות של המשנה והחמש פרוטות של לוי. ותנא דידן, כל שואלת רומא, מאי תימא לא קטני ישיבת הדיינים. ואני הייתי יחד איתכם נקרא את הרש"י, בישיבת הדיינים בפרוטה, ומי שיש לו עדים או שחייב מודה ודוחהו מי לשלם, ישבו הדיינים ויחופו אותו. אז לפי הברייתא של לוי, ישיבת הדיינים יכול להיות סביב פרוטה, כפי שראינו שתי דוגמאות ברש"י, שאם יש אדם, יש לאדם עדים שפלוני חייב לו פרוטה, הדיינים יכולים לשבת לדון על כך. או אם אדם הודה מעצמו שאני חייב לך פרוטה, וכשתובעים אותו הוא דוחה מלשלם, ישבו הדיינים ויחופו אותו. אז למה, שוב פעם, למה לוי לימד את זה והתנא שלנו לא כלל את זה ברשימה? הגמרא עונה, תנא לגזל. המשנה הזכירה גזל במספר 5 במשנה, ומאחר שהוא לימד גזל בפרוטה, אז מכאן אפשר ללמוד שהוא ממון, שהוא שיעור ממון, ועל כך כופים מי שמסרב לשלם מה שהוא חייב לשלם, גם אם זה פרוטה. הגמרא שואלת, מאחר שתרצנו שהדוגמה של גזל כולל ישיבת הדיינים, ובכך כאילו המשנה שלנו רוצה להימנע מכפילות, אז על זה אנחנו שואלים, ומי לא תני גזל? המשנה שלנו הזכירה גזל וקטני הוידה, שאם העניין הוא קביעת שיעור ממון, למה לא מספיק לציין גזל? למה המשנה שלנו כאילו הכפילה בדוגמה מספר 4 במשנה, המוצא שווה פרוטה חייב הייתי לכאורה יכול לדעת את זה מהדוגמה של גזל. הגמרא עונה, הנח יצטריך עלי, תשימו לב, השורות הבאות מסומנות כתשובה ארוכה, אנחנו מדברים על חמש שורות האלו. אז הגמרא אומרת שאם שאלת, הרי יש כאן בלאו הכי כפילות, הגמרא עונה, לא, אין כפילות. שתי הדוגמאות האלו, גזל ועבידם, יצטריך עלי גזל, מה אני לומד מהציון של הדוגמה של גזל, הגוזל מחברו שווה פרוטה ונשבע לו יוליכנו אחריו ואפילו למדי. החידוש הוא הצורך לתרוח ולהחזיר את זה אחרי שבן אדם נשבע לשקף והודה על כך. אבידה, מה המיוחד באבידה? המוציא אבידה שווה פרוטה חייב להכריז, ואף אגב דזול, למרות שבין שעת המציאה לשעת ההכרזה הוא זל, בכל זאת הוא חייב להכריז על כך, כי בשעת המציאה הייתה שווה פרוטה. ולוי, מה הייתה, מה לא תני אבידה בפרוטה? המספר 4 זה מחזיר אותנו ל... מספר 4 במשנה שדיברה על המוצא שווה פרוטה חייב להכריז. למה אצל לוי לא רואים דוגמה הזאת? הגמרא עונה, תנא לי גזל, אבידה בפרוטה חשוב בגלל שפרוטה הוא שיעור ממון. אז מאחר שלוי מלמד גזל, הדין של גזל, גזל, גזל בפרוטה, אני מכאן לומד שפרוטה הוא שיעור ממון, ומילא זה ישליך על דין השבת אבידה. הגמרא שואלת, אתה אומר שלוי נמנע מכפילות, לכן הוא הסתמך על זה שהוא מזכיר גזל, זה יכלול עניין של אבידה, ומי לא קטני גזל וקטני ישיבת הדיינים? אז הנה לוי עצמו מכפיל דברים. הגמרא עונה, לא, אין כאן כפילות. זה שלוי מלמד גזל פרוטה, יש עדיין צורך ללמד על ישיבת דיינים. ישיבת דיינים יצטריך עלי להפוקי מדרב קטינה. תיאמר רב קטינה, בית דין נזקקים אפילו לפחות משווה פרוטה. אז בא לוי ואומר שאני חולק על הדין של רב קטינה, שבית דין נזקקים רק בשווה פרוטה ולא פחות. עוד שאלה, ולוי מה הייתה עם הלא קטני הקדש? ראינו במשנה שלנו מספר 3 הנהנה בשווה פרוטה מן ההקדש מעל, ולוי לא לימד את זה. תשובה, כי לוי בחולין כמיירי בקודשים לא כמיירי. הברייתא של לוי רצה רשימה של חולין, לא רצה ללמד על משהו בקודשים. אלא תנא דידן דקמיירי בקדשים, התנא שלנו שלא נמנע מלומר דין פרוטה בקשר לקודשים, למה שהמשנה לא תלמד מעשר בפרוטה שפחות ממעשר לא תופס פדיונו? אנחנו למדנו את זה בשיעורים הקודמים, שמעשר שני, כידוע, שבא מחוץ לשם, אנשים פודים את אותו על כסף, במקום להביא את הפירות מביאים את הכסף. אבל אם מדובר ב פירות מעשר שני ששוויים פחות משווה פרוטה, אז אין אופציה של פדיון, ולמדנו מקורות על כך בשיעורים הקודמים. אז השאלה היא, למה משנתנו לא מלמדת מעשר בפרוטה? ואני חוזר עוד פעם, דהיינו שפחות משווה פרוטה אי אפשר לפדות מעשר שני. הגמרא עונה, כמד ימר, כי היה מחלוקת שלמדנו בשיעור הקודם, כשמדובר על הדין הזה, מתי אומרים שאין פדיון לפחות משווה פרוטה? אז יש, היה מחלוקת, אחד אומר שזה בזמן שאין במעשר שני עצמו שווה פרוטה, אבל יש דעה חולקת שאומרת אף על פי שיש מעשר, יש שווה פרוטה במעשר עצמו, למשל פירות ששוויים 3 פרוטות, החומש של 3 פרוטות הוא פחות מפרוטה. אז השאלה הייתה למה משנתנו לא מלמדת עניין של מעשר בפרוטה, כי התנא שלנו הוא כמן דאמר הוא כפי הדעה אין בחומשו פרוטה. מה זאת אומרת? למרות שיש פרוטה במעשר, זה לא סוף פסוק לגבי אפשרות לפדיון, כי לפי הדעה הזאת גם אם במעשר יש פרוטה אבל החומש לא מגיע לפרוטה, אז אין פדיון, ולכן לא היה נכון לכתוב מעשר בפרוטה, כי גם אם שמשמעו היה שפחות מפרוטה במעשר אין פדיון, כי המדרש אומר גם אם יותר מפרוטה יש במעשר גם אז אין פדיון, כפי הדוגמה שהבאנו מקודם. הגמרא שואלת וליתני חומש מעשר בפרוטה, אז בסדר, אתה אומר שהמשנה שלנו הוא עליבה דמדי אמר אין בחומשו פרוטה, אז למה שזה לא יופיע במשנה שחומש צריך להיות בשווה פרוטה? הגמרא עונה בקאונה כמיירי בחומש לא כמי, המשנה שלנו עוסקת בשווי קרן, לא שווי תוספת חומש, ולכן למרות שבעיקרון היה אפשר לכתוב במשנה חומש מעשר בפרוטה, אבל חומש הוא לא קרן, הוא תוספת, וזה לא עניין משנתנו. כעת אנחנו חוזרים למה שמוזכר לפני כמה שורות, גופה. אמר רב קטינא, בית דין נזקקים אפילו פחות משווה פרוטה. מטיב רבה. אז רבה מעלה קושיה, אנחנו פותחים בפסוק שעניינו איסור מעילה. ואת אשר חטא מן הקודש ישלם. אנחנו ממשיכים לעמוד ב', לרבות פחות משווה פרוטה להישבון. יש לדייק, לקודש אין, אבל להדיות לא. אז כשמדובר בענייני הדיות לא מתייחסים, ביתים לא נזקקים לפחות משווה פרוטה, וזה קושיה על רב קטינא. אז כמו ממשיכה, מקודם אנחנו לא הדגשנו את העובדה שסימנו רב קטינא 3 שורות מסוף עמוד א' עם אות א', זה מראה על שלבים בהבנת רב קטינא. אלא ממשיך הגמרא כאן בעמוד ב', אלא אי יתמר, הכי יתמר, אמר רב קטינא, הנה האות ב', זה השלב השני בהבנת דבריו, אם הוזקקו בדין לשווה פרוטה, גומרים אפילו לפחות משווה פרוטה. וההסבר, תחילת הדין בעינן פרוטה, גמר דין לא בעינן פרוטה. אומר רש"י, אם הוזקקו בדין לשווה פרוטה בין תובע לנתבע, גומרים אפילו בפחות, אם חזר השני ותבעו פחות משווה פרוטה, קודם שעמדו בדין משם, נזקקים לו. כי הם פתחו את הדיון סביב שווה פרוטה. הגענו למשנה חדשה שגם פה יש רשימה. 5 חומשים אין, אלו הן. עכשיו אנחנו נשים לב למספור שהוספנו במשנה, אתם רואים בעיגול, בעיגולים מספרים 1, 2 ונגיע עד 5. אבל בתוך כדי אתם תראו גם אותיות, והסימון או המספור הזה הוא על פי מה שמופיע ברש"י, שיש לפעמים רשימה שכולם נכנסים תחת כותרת אחת. אומר המשנה, 5 חומשים אין, אלו הן, האוכל תרומה ותרומת מעשר, תרומת מעשר של דמי והחלה והביקורים, מוסיף חומש. זה עכשיו כל אחד עניין בפני עצמו, מי שאוכל תרומה בשוגג הוא צריך לשלם הקרן פלוס חומש, וכן שאר הדוגמאות, וכולם נכנסו תחת הכותרת של תרומה, כי כולם נקראים תרומה, גם חלה, גם ביקורים, והמקורות האלו מופיעים ברשי. רשי בדבר מתחיל מוסיף חומש, הוא אומר דכל אני עיקו תרומה, והוא ממשיך עם מקורות על כל דבר. חזרה למשנה, דין השני ששייך לחומש, והפודה פדיון של פדיון נטר רווי ומעשר שני שלו מוסיף חומש. נטר רווי הם הפירות אחרי שלוש שנות העורלה, פירות שגדלים בשנה הרביעית של אותו עץ. הדין של נטר רווי דומה מאוד למעשר שני, מצפים שהוא יביא את הפירות של שנה הרביעית לירושלים, ואם לא הוא יכול לפדות אותם בכסף. אבל אם מדובר פה בבעל הבית, הבעלים שהם פודים, הם צריכים להוסיף חומש. הכותרת השלישית, אולי היה זה מיותר לציין, במספר 2 נכללו נטר רווי ומעשר שני, אבל זה בגלל שגם נטר רווי הדינים הקשורים לשנה רביעית נלמדו מהדינים שקשורים למעשר שני, ולכן הם נחשבים דבר אחד מבחינת הרשימה של חמישה חומשים. עכשיו דוגמה שלישית, הפודה את הקדישו, מי שהקדיש משהו ורוצה לפדות אותו מוסיף חומש. 4. הנהנה שווה פרוטה מן ההקדיש מוסיף חומש, שהוא משלם עבור המעילה שהוא מעל, הוא משלם השווי של מה שהוא נהנה ממנו וגם מוסיף חומש. 5. הגוזל את חברו שווה פרוטה ונשבע לו כמו בשקר, אחר כך הודה מוסיף חומש. כעת נפנה לשוליים תחת הכותרת נושא, ושם כתבנו בירור אם עשו חכמים חיזוק לדבריהם כשל תורה. בהמשך נראה שימוש בצורת עיגול, ותחת הכותרת מבנה כתבנו הדגשת שמות לתועלת אביי לקמן נון וו עמוד א'. בעזרת השם שנגיע לשם אנחנו נראה כמה מועיל הסימונים שלנו כאן במפת התלמוד. יהיה צורך לנווט בין כל השמות שמופיעים בצורת עיגול, ואתם יכולים ממעוף הציפור כבר לראות השם רב אלעזר, שמואל, ברבע האחרון של העמוד רב ששת, ובנון וב עמוד א' בסוף שורה רביעית רב יוסף, ואחר כך רבינה, ואחר כך אביי, ולקראת סוף העמוד נון וב עמוד א' נראה את רבה. הגמרא, אמר רבה קשיא לי לרבי אלעזר. המשנה הייתה קשה לרבי אלעזר, זה רבי אלעזר בן פדתא המורה. תרומת מעשר של דמי, זה מופיע במשנה, שאם לאדם היה תרומת מעשר שהוא מהפרשה שהוא הפריש ממעשר ראשון שהוא רכש מעם הארץ, וראינו שאם התרומת מעשר של דמי נאכל בשוגג, הוא צריך לפצות, לשלם קרן לכהן עם תוספת חומש. ועל זה רבי אלעזר שואל, והמשולשים הם יופיעו כאן במהלך הגמרא בשני כיוונים. כתבנו בשוליים זה עבורנו מעקב, משפיץ למעלה קושיות וההפך תשובות. אז הקושייה שלו זה כך, וכי עשו חכמים חיזוק לדבריהם כשל תורה. מה זה דבריהם? מה שדרבנן, כל הפרשת הפרשות מדמי, החיוב להפריש ממה שאתה קונה, ממה שאתה רוכש מעם הארץ, הוא מדרבנן. אנחנו יודעים שרוב עמי הארץ מפרישים, אז רק המיעוט יש עליהם חשש שלא מפרישים, ולכן זה שמחייבים הפרשות מעשרות מדמי הוא רק דרבנן, כי מדורייתא רובם הולכים לפי הרוב. אז המשנה שלנו אומרת שבכל זאת, למרות שמדובר בדרבנן, חייבים להוסיף חומש מי שאוכל תרומת מעשר של דמי. האם כך הם הדברים שהחכמים העלו את דינה, משהו דין דרבנן כמו דורייתא? אני מבין שמי שאוכל בשוגג, מישהו זר שאינו כהן שאוכל תרומת מעשר שהוא חייב מדורייתא, הוא מוסיף חומש, אבל גם על המקביל של דרבנן. נשים לב, כאן יש תשובה, היא מסומנת אצלנו בגמות המסומנות כתשובה ארוכה, בערך 12 שורות. אז אמר רב נחמן המשמואל, המני רבי מאיר היא. המשנה שלנו הוא לפי התנא רבי מאיר, דאמר עשו חכמים חיזוק לדבריהם כשל תורה, דתנא. ואיפה רואים שכך סובר רבי מאיר? דתניא, המביא גט ממנהלת הים, שליח שהביא גט מחוץ לארץ זה, ממדינת הים, נתנו לה, השליח נתן את הגט לאישה ולא אמר לה בפני נחתם בפני נחתם. מי שמכיר את תחילת מסכת גיטין יודע שיש חיוב על השליח לומר את האמירה הזאת. לא ניכנס כעת למה, אם זה משום קיום שטרות, אם זה כדי לוודא שהוא לשמע, מחלוקת רבה ורבה שם. אבל מי שלא שיתף פעולה, דיינו השליח שנתן את הגט ולא אמר לה את זה, יוציא והבלד ממזר. אם היא תתחתן על פי קבלת גט בלי האמירה הזאת, אם היא מתחתנת, אז כל מי שצריכה, היא צריכה לעזוב את הבעל השני, היא עדיין נחשבת אשת איש, הגט לא נחשב כגט, ואם היא הולידה ילד מהשני הזה, והוולד ממזר, דברי רבי מאיר. זו הסיבה בעיקר שהבינו את המקור הזה. ההמשך הוא לא חיוני לסוגיה שלנו, נקרא את זה בכל זאת. והחכמים אומרים, אין הוולד ממזר. כיצד יעשה? יתלנו ממנה ויחזור ויתננו לה בפני שניים ויאמר בפני נתן, בפני נתן. לפי החכמים הדבר הזה בר תיקון. מה שחשוב לנו הוא אם שהדין הזה לומר בפני נתן, בפני נתן, הוא דין דרבנן. רבנן תקנו כך שהוא יגיד את זה, ואם הוא לא, מה התוצאה? הוולד, אם היא מתחתנת כמובן ומולידה ילד, אז הוולד ממזר. אז מה אנחנו רואים? שהחכמים עשו חיזוק לדבריהם כשאותו הם מתייחסים אל האישה הזאת שסך הכל היה חסר אמירה של השליח שהוא דין ורבנן, ומתייחסים אליה כאשת איש. אז עשו חכמים חיזוק לדבריהם כאילו היא אשת איש ממש. הגמרא שואלת, ולרבי מאיר משום דלא אמר לה בפני נחתם, בפני נחתם יוציא ואבלד ממזר? הגמרא אומרת, אין רבי מאיר לתמי, דאמר רב המנונה משמי דולה, אומר היה רבי מאיר, כל המשנה ממטבע שטבעו חכמים בגיטין יוציא ואבלד ממזר. אז אין כאן איזושהי הפתעה מבחינתנו כשאנחנו קובעים, כששמואל קבע שהמשנה הוא עליבא דרבי מאיר, שסובר עשו חכמים חיזוק לדבריהם כשל תורה, וזה מסביר למה יש תוספת חומש על אכילת תרומת מעשר של דמי. מטיב רב ששת, יש כוכבית שמביא אותנו לשוליים, ושם כתבנו תמצית הקושיה נראה בהמשך, שרבי מאיר אינו מחמיר בדמי כמו בוודאי. אז בינתיים אמרנו עד כה שמשנתנו שמדבר על חומת אכילת תרומת מעשר שדמי שמחייב תוספת חומש הוא עליב את רבי מאיר, אבל כך אנחנו מקשים מטיב רב ששת. כאן מדובר בפדיון מעשר שני של דמי, מחללים אותו כסף על כסף. זאת אומרת, אם אדם פדה פירות מעשר שני של דמי על כסף, הוא יכול לפדות את הכסף הזה על כסף אחר, נחושת על נחושת, כסף על נחושת, נחושת על הפירות, ויחזור ויפדה את הפירות. ומה זה אומר לנו? אחרי כל השרשרת של הפדיונות האלו, הוא יכול לחזור ויפדה את הכסף על, סליחה, יחזור ויפדה את הפירות אחרי שהוא פדה מהנחושת על הפירות. הוא חוזר ופודה את הפירות על כסף, יעלה את הכסף לירושלים. דברי רבי מאיר. וחכמים אומרים יעלו פירות ויאכלו בירושלים. הרש"י כותב ויחזור ויפדה את הפירות, ולפי רבי מאיר את הפירות שהוא פדה קדושת מעשר שני עליהם מנחושת, ואז מה? הוא פודה את הפירות ויעלה הכסף לירושלים, דכתיב וצרת הכסף. לפי רבי מאיר חשוב שהוא יפדה את הפירות שוב פעם על כסף ויעלה את הכסף לירושלים. ממשיך רש"י, והחכמים אומרים יעלו פירות ויאכלו ירושלים, ולא הזקיקו לכך לחזור לחללן, ואם רוצה מעלה הפירות עצמם תהקילו בו. אנחנו חוזרים לגמרא, אחרי שלמדנו מה שלמדנו בתוך הברייתא, עולה השאלה, ומי מחללינן כסף על נחושת? אחרי שפדית קדושת מעשר שני מפירות על כסף, הייתכן לפתות את הכסף, להעביר את הקדושה על נחושת? והתנן, עכשיו לפני שנתקדם נתייחס לשאלה, להסבר של רש"י, שלוש שורות מתחת לגמרא, ומי מחללינן, מסקנה דתיובתא דאותיו רב ששת. וזה המשך הקושיה של רב ששת, אלא היא, והכי כמר, שמענו לרבי מאיר דמקל בפדיון דמי, לחלוק כסף על כסף, כסף על נחושת, ובמעשר ודאי, זאת אומרת מעשר שאינו דמי, אלא מעשר שהיה צורך להפריש מן הדין, מי מחללינן, כי הכוונה אפילו כסף על נחושת דמי לפדיון. והתנן, ואנחנו נמשיך בגמרא בנקודה הזאת, כשמדובר בפדיון מעשר שני, האם מותר לפתור כמו שקראנו וגם כבקבנו, האם מותר ומי מחלינן כסף הנחושת? והתנן, בקשר למעשר שני של פירות ודאי, לא דמי אלא ודאי, מה כתוב? סלע של מעשר שני ושל חולין שנתערבו. כאן מדובר בתערובת מטבעות, מטבע אחד פדו עליו מעשר פירות מעשר שני, מטבע שני של חולין שנתערבו. עכשיו הוא רוצה ליהנות מהמטבע של חולין, אז מה עושה? כי לא יודע, אחד מהמטבעות הוא מעשר שני, לא יכול לקנות מזה חולצה, אבל המטבע של חולין כן. מה הוא יעשה עכשיו שהם נמצאים בתערובת? מביא בסלע מעות, זאת אומרת מטבעות נחושת בשווי סלע, ואומר כל מקום שישנה סלע של מעשר שני מחוללת על מעות הללו. אז הוא מעביר מהכסף על נחושת. עכשיו, שתי מטבעות של שתי הסלעים שהיו אחד מעשר שני ואחד חולין, כעת שניהם חולין. הוא העביר את הקדושה מהסלע של מעשר שני על מטבעות נחושת בשווי סלע. ואומר, כל מקום שישנה סלע של מעשר שני מחוללת על מעות הללו, כמו שהסברנו מקודם, מעביר מהכסף לנחושת. שני הסלעים כעת הם חולין. הוא בורר את היפה שבהן, את הסלע היותר יפה שבתערובת, ומחללו עליה. הוא מחלל, הוא פודה, מעביר את הקדושה מהמעות נחושת לסלע של כסף היפה. אנחנו ממשיכים לדף נון וף. מפני שאמרו מחללים אותו כסף על נחושת מדוחק, זה מה שתיארנו מקודם, לא שיקיים כן, אלא שחוזר מחללן על הכסף. זה מה שתיארנו מקודם, שהיה העברת הקדושת מעשר שני מהסלע של כסף בתערובת, שלא זיהינו איזו הוא של מעשר שני, העביר את הקדושה על מעות הנחושת, ואחר כך הוא בחר המטבע היותר יפה, ופדה או העביר את הקדושה מהנחושת חזרה לכסף. וזה רק במצב של דוחק. קטני מיד גבי מעשר שני של ודאי מחללים מדוחק, ניתן להבין מדוחק אין שלא מדוחק לא. וגבי דמי ראינו שמחלל יוצא שלפי רבי מאיר לא עשו בו חיזוק של דרבנן כמו של דורייטה, כמו של תורה. לפני שנתקדם נעשה מעין סקירה ביניים. מקודם, אחרי שרבי לזר העלה את שאלתו וגם בתרומת מעשר של דמי, והוא שאל וכי עשו חכם חיזוק לבריהם כשל תורה, בא שמואל ואומר, כן, זה שיטת רבי מאיר, שעשו חיזוק לבריהם כשל תורה. והביא הוכחה לכך מדיני גיטין. ועל כך רב ששת שאל, הרי רבי מאיר עצמו לא משווה ההתייחסות של מעשר שני של דמי לזה של ודאי. ראינו במקורות שהופיעו בסוף העמוד הקודם, שני מקורות שמופיעים במסגרת. המקור הראשון אחרי שמו של רב ששת דיבר על מעשר שני של דמי, ששם אפשר לפדות מכסף הנחושת. ובהמשך היינו במעשר שני שוודאי כיוון כזה לפתות מכסף הנחושת זה רק מדוחק, זה לא דבר שאנחנו מתירים באופן ישיר. אז רב ששת מראה שיש שוני בהתייחסות למעשר שני של דמי וזה של ודאי, הכל אליבא דרבי מאיר. במילים אחרות, לא עשו חכמים חיזוק לדבריהם כשל תורה. וזה מחזיר אותנו לבעיה אצל רבי אלעזר. ממשיך הגמרא. אמר רב יוסף, אף הפי שמקל רבי מאיר בפדיונו, מחמיר הוא באכילתו. והמשנה שלנו הוא עניין של מי שאכל תרומת מעשר של דמי. נכון, לגבי פדיון, כמו שראינו במקור שהתחיל בסוף עמוד הקודם וממשיך עד כאן למעלה בעמוד נון וב עמוד הדף, העמוד שלנו, זה לגבי ענייני פדיון. אז רבי יוסף אומר לנו שרבי מאיר נותן הקלה בענייני פדיון כשמדובר במעשר שני של דמי, אבל כשמדובר בענייני אכילה דהיינו הנושא של משנתנו, מי שאכל בשוגג, מי שזר שאכל בשוגג תומת מעשר של דמי, שהוא צריך להוסיף חומש, אז זה דומה למי שאוכל תומת מעשר של ודאי בשוגג. זה הכוונה, מחמיר הוא באכילתו, כשמדובר באכילה אפילו של דמי, הוא מחמיר כמו של ודאי. וזה תואם למה ששמואל אמר, עשו חכמים חיזוק לדבריהם כשל תורה. דתניא מביא רב יוסף ברייתא שמחזקת את ההסבר שלו. ומה כתוב? לא התירו למכור דמי אלא לסיטון בלבד. מדובר פה באדם שמוגדר כחבר. זה אדם שבדרך כלל הוא אדם שמקפיד על הפרשות, תרומות ומעשרות. החבר הזה קנה דמי כדי למכור אותו לאחרים. אז אומר התנא שלא התירו למישהו כזה, לחבר שקנה דמי כדי למכור לאחרים, עד שהוא יעשר. זה להפוקה מכה שהוא מוכר לסיטון. אני אדייק, ההתר הזה של מכירת דמי בלי שאתה מפריש אותו, זה ניתן אלא לסיטון בלבד. ההתר ניתן רק לסיטון שהוא חבר. מה זה סיטון? כמו שאנחנו מכירים את הביטוי סיטונאי, ואומר רש"י, אלא לסיטון בלבד, סיטון חבר. לא הצריכו לעשר אלא מוכרו כשהוא דמי, והלוקחו ממנו, מי שקונה ממנו יפריש מעשרותיו. שהכל יודעים שהסיטון מכמה עמי הארץ לוקח, כל מיני ספקים הם עמי הארץ, שהסיטון מן המשפעין למכור במידה הגסה, הוא דרכו לקנות פירות מרובין ומוכן לחנוונים. זה תיאור של הסיטון. וזה, נחזור לגמרא. אז יש כאן היתר לסיטון במכירת דמי בלי להפריש אותו מראש. הוא בעל הבית, בין כך ובין כך צריך לעשר. דברי רבי מאיר. אז אנחנו רואים מכאן שרבי מאיר הוא מחמיר בעניין אכילה. כאן זה לא עניין של פדיון. והחכמים אומרים, אחד הסיטון ואחד בעל הבית מוכר ושולח לחברו ונותן לו במתנה ואינו חושש. אין ברצוני כעת לרדת לכל הפרטים שבמקור הזה. הבלטנו מה שהיה חשוב לנו, וזה מה שמופיע כאן בקבקוף, כשמדובר בבעל הבית, הוא לא יכול למכור את הדמי, אלא אם כן הוא מפריש מראש. אז זה הוכחה שרבי מאיר מחמיר באכילה, וזה היה מטרתו של רב יוסף, להראות שבעניין אכילה, גם אם מדובר בדמי, רבי מאיר מחמיר. אבל אנחנו מגיעים לקושיה חדשה. מטיב רבינה. אני מקווה שכולכם עוקבים לא רק אחרי השמות, אלא גם אחרי המסע ומתן דרך המשולשים, שעד עכשיו שמענו תשובת רב יוסף, וכאן רבינה באה ומקשה. מטיב רבינה, הלוקח מן הנחתום. כעת רואים סימון חדש, צורת כתר, מבליטים פה המילה נחתום, ובהמשך לקראת הרבע האחרון של הדף אתם רואים המילה פלטר, שהוא גם מופיע בצורה דומה. והפס הכפול שעוד מעט נראה אחרי הברייתא, כתבנו כאן בשוליים הבלטת דינים שמובאים במקור של נחתום. נחזור לגמרא. מטיב רבינה, הלוקח מן הנחתום שהוא עם הארץ, אז אתה קנית ממנו דבר מאפה, מעשר מן החמה על הצוננת, אם יש לך לחמים למשל, חמים, ויש כאלו שהם צוננים, אפשר להפריש את המעשרות מן החמה על הטרי הזה, החם, לפתור את הצוננים, וגם ההפך, הוא מן הצוננת על החמה, ואפילו מדפוסים הרבה, דברי רבי מאיר. דפוסים שבהם יוצרים את הצורות השונות של המאפים. אני מתלבט אם להיכנס לפרטים בשלב הזה או להמתין בהמשך הגמרא, אבל מה שכן, נלמד ביחד את רש"י, מעשר דמי מן החמה. המילה דמי לא הופיע בגמרא שלנו, אבל זה הפירוש כשמדובר בלוקח מן הנחתום, מדובר בעם הארץ, כמו שרש"י עצמו אומר בשורה קודמת. אז זה עניין של דמי. אז אומר רש"י, מעשר דמי מן החמה וכו', ואפילו מן דפוסים הרבה, אין הכיכרות דומות זו וזו. ויש לומר שנחתום הזה לקח כיכרות של דפוס זה מאיש אחד, וכיכרות של דפוס זה מאיש אחר. הדבר, ההסבר הזה לא יישאר עד סוף הסוגיה, אבל בינתיים זה המשמעות של דפוסים הרבה, שזה מראה שאותו נחתום קנה את המאפים מכמה ספקים אחרים. וממשיך רש"י, ועמי הארץ יש מהם שמעשרים ויש מהם שאין מעשרים, ושמה זה לא איסר וזה איסר, ומפריש מזה על זה. אם אתה מפריש מספיק כדי לפתור את הכיכר שבו אתה מפריש, וגם כיכר השני, מה שיוצא הוא מפריש מן החיוב על הפטור. כי אמרנו מקודם, בין המארצים יש כאלו שמעשרים ויש כאלו שלא. אז אם אתה מפריש מכיכרות של עם הארץ שעוד לא הפריש, כדי לפתור את מה שהגז הראשון ואותו, יצא שאתה מפריש מן החיוב על הפטור, ואין שם מעשר חל עליו, ונתן טבל לכהן. הדוגמה שאמרנו, לא דייקתי מספיק בצורה מדויקת, אבל תוך כדי לימוד הרש"י אפשר להבין, כשהוא מפריש מכיכר אחד לפתור את השני, זה יכול להביא אותנו לבעיות, שאם אתה מפריש מכיכר שכבר הפרישו ממנו, כי יש עם הארצים שכן מפרישים, ואתה מפריש ממנו כדי לפתור כיכר שני שלא הפרישו ממנו קודם לכן, אז אתה בעצם מפריש מן הפטור על החיה, ולא חל שם מעשר על מה שהפרשת. ונתן, ממשיך רש"י, ונתן טבל לכהן, זה המצב שאם אין שם מעשר חל עליו, אז אתה בעצם נתן, אם הפרשת מן החיוב על הפטור ושם מעשר לא חל, אז אתה נותן לו טבל, או גם ההפך, מן הפטור על החיוב ואין שם מעשר חלב, ונמצא שאין שכנגדו מתוקן, לא חיישינן בדמי להכי, ותלינן למימר מחד גברה זווין. אנחנו יוצאים מהנחה כזאת, כמו שנאמר בברייתא, ואי עשו חיזוק כשר תורה, והם עשו כך בשלמה מן הצוננת על החמה, אף הפי שחמה יפה מן הצוננת, לא חשינן כדרבי אולי, אלא מין דפוסים הרבה, נחוש דרמה מפריש מן הפטור וכו'. אנחנו חוזרים כעת לגמרא. בשלמה מן הצוננת על החמה, זה אפשר להבין שאין בעיה בהפרשה כזאת, כי דרבי אולי, דרבי אולי, מניין לתורים מן הרעה על היפה שתומתו, תומה שבכל זאת ההפרשה חלה, שנאמר, ולא תיסו עליו חית בהרימכם את חלבו ממנו. חלבו, הכוונה החלק הטוב. כשאתה מפריש תרומות צריכים בעיקרון להפריש שמנה טוב. אבל מה, אם אתה לא עשית כך, אז כתוב פה שיש חטא בדבר. אומר הגמרא, אם אינו קודש, אם לא חל שום דבר, נשיאת חטא, למה אז מאיפה בא חטא? מכאן אנחנו לומדים לתורי מן הרעה על היפה, שתרומתו תרומה. זה כל הדין הזה של מן הצוננת על החמה, זה מובן, שזה בכל זאת תופס. אלא אפילו מדפוסים הרבה, לאיכוס דלמאתי לפושי מן החיוב על הפטור ומן הפטור על החיוב. רשי שלמדנו הרחיב על זה, אז הרי לא קיים חשש כזה, אלא מה, כמו שרשי אמר, שלא עשו חיזוק בדבריהם כשר תורה, ואומרים שאותו נחתום רכש את הדפוסים הרבים האלו מאדם אחד. ובכך אין הבעיה של מפריש מן החיוב על הפטור או ההפך. אני חוזר עוד פעם, אז מה רואים מכאן? שגם בעניין הקשור לאכילה, לא כמו שרב יוסף אמר שרבי מאיר החמיר בעניין אכילה להתייחס לדמי כשל ודאי, אנחנו רואים פה שגם בנושא אכילה לא החמיר רבי מאיר להתייחס לדמי כשל ודאי. אמר אביי, וכאן קורה דבר שבעיניי הוא שיא היעילות של הסימונים. קודם כל יש קטע שבסוגריים בכוכבית שמופיע בשוליים, שם כתבנו אחרי הסוגריים מובא ההתייחסות של אביי לקושיית רבינה. בתוך הסוגריים יש סיכור של אביי על מהלך הגמרא מתחילתו, היינו בנון א עמוד ב', שם התחלנו. סימון זה שמופיע כאן עם אביי עם סימון ארוך מבוסס על דברי רשי שורה ראשונה ברחבות. ברצוני לדלג על הקטע שבסוגריים כדי לראות איך אביי מתייחס מיד לקושיה של רבינה. הרי רבינה הקשה על רב יוסף, רב יוסף שטען שבענייני אכילה מחמיר רבי מאיר, בא רבינה ואומר מהמקור של נחתום רואים שהוא מקל. אומר הגמרא אחרי הסוגריים, רבינה עד דמוטיב מנחתום, עד שהוא מעלה קושיה מהמקרה של נחתום ששם ראינו הקלה, לסייע לי מפרטר. הוא היה יכול להביא סיוע מפרטר. פרטר הוא שונה מנחתום. נחתום אמרץ הוא אופה. אופה, נגיד אופה קטן. מה שאין כן פרטר, הוא אומר רשו לעניין כיכור כסיתון לעניין תבועה, לוקח כיכרות הרבה ומוכר לחנוונים ולנחתומים. אז עכשיו נחזור לגמרא. אז הגמרא אומרת שרבינה עד שהוא מעלה קושיה על רב יוסף מהדוגמה של נחתום, הוא יכול להביא סיוע מפרטר דתנן, הלוקח מן הפרטר, מעשר מן כל דפוס ודפוס, דברי רבי מאיר, שיש להחמיר, הוא לא יכול להפריש על דפוס מסוים, לפתור דפוס אחר. אלא, מה יתלח למאמר? פרטר מתרי תלתה גברה זווין, כמו שתיארנו מקודם, כמו סיטון, לכן יש להפריש מכל דפוס דפוס, שלא יהיה בעיה של הפרשה מן הפטור על החיוב או מן החיוב על הפטור. נחתום נמי מחד גברה הוא זווין, ויש מצב כזה שאותו נחתום שקיבל מספק אחד, יש מצב שאדם אחד יש לו דפוסים שונים, אבל אין כאן בעיה של המפריש מן החיוב על הפטור או ההפך, כי מדובר בסך הכל אדם אחד. אנחנו נחזור לקטע שבסוגיים, אבל כפי שאמרנו מקודם, אביי סוקר את כל מהלך הגמרא שהתחיל בנון הימוד ב', כעת, עוד פעם, בתוך הסוגיים, אמר אביי, רבי אלעזר שפיר קרקשי לי, הוא זה שהעלה את הקושיה, איך זה שבתרומת מעשר שדמי צריכים להוסיף חומש, כאילו מתייחסים אליו בצורה מחמירה. זה היה קושיית רבי אלעזר. ושמואל לא שפיר כמשני לי, וכאן יש סימון נוסף, פס כפול וגם מספר אחד, ובשוליים תחת הכותרת מפני כתבנו מחלוקת אביי ורב, הרב יופיע בהמשך, עם תשובת שמואל לרב אלעזר, שראינו בנון הימוד ב', הייתה מתאימה. לפי אביי, לא. זה הכוונה פה, ושמואל לא שפיר כמשני לי. ולמה? דקשי לרב אלעזר מיתה דיבידי שמיים. הנושא של הפרשת תרומות או תרומת מעשר, העניין הזה הוא עניין של שאם זה נעשה כמובן בזדון, הוא נושא עליו העונש של מיתה בידי שמיים. ושמה ראינו שרב אלעזר הלה בתמיהה מה זה שמתייחסים אליו ברמה של דמי של דרבנן, לא, כאילו, לפי רב אלעזר זה לא היה נכון לעשות. ומשני לי שמואל, ושמואל ענה בוודאי שמה שחכמים עשו חיזוק לדברים כשל תורה, ואיפה ראינו את זה? בעניין גט, מיתת בית דין, דיינו האיסור של אשת איש שנושאת לגבר אחר בתור כזאת, זה חייב מיתת בית דין. דילמה שני מיתת בית דין דחמירה, ושם הרבי מאיר בצדק אמר שיש להחמיר והיוצא והוולד ממזר, אבל בעניין קל יותר כמו תרומת מעשר של דמי יש להקל, כמו שרבי כמו שהיה משתמע מקושייתו של רבי אלעזר. ורב ששת הוא הבא בתור במסע ומתן, לא שפיר כמוטיב לי, שרב ששת הקשה קושייתו, זה לא היה טוב, לא שפיר כמוטיב לי, דקאמרי אינו מיתה. רב אלעזר ושמואל דיברו על עבירות ששייך בהם התיאור של מיתה, ומוטיב רב ששת לאו דכתיב, איסור לא תעשה, עניין של פדיון מעשר שני, אחרי ששמואל הוכיח שעשו חכמים חיזוק לדבריהם כשל תורה, בא רב ששת ומראה שלא עשו חיזוק בדבריהם כשל תורה, אבל הוא הראה את זה מתחום קל מלכתחילה, קל תהיינו איסור לב, כל הדינים של פדיון מעשר שני, שזה עניין של לא תעשה, דכתיב לא תוכל לאכול בשעריך, האיסור של פירות מעשר שני שלא נפדו כראוי, אז התורה אומרת אל תאכל את הפירות האלו מחוץ לחומות ירושלים, ואם אדם עושה כן עובר עליו. ולכן אחרי שרב אלעזר ושמואל דנו בדברים ששייך בהם מיתה, זה לא במקום להעלות קושיה על דבריהם ובפרט על דברי שמואל מהדבר שהוא מוגדר כלב. ממשיך אביי, ולמי דמוטיב רב ששת, לפי מה שרב ששת העלה הקושיה, שראינו הבדל בעניין פדיון בין מעשר שני של דמי למעשר שני ודאי, ולפי מה שרב ששת העלה כקושיה, רב יוסף שפיר כמשני לי. התשובה של רב יוסף היה טוב, דהיינו למרות שיש מקום להקל בענייני פדיון של דמי, יש בכל זאת צד להחמיר בעניין האכילה. אז זה מה שרב יוסף ענה לרב ששת. אלא רבינה עד מוטיב מנחתום, עד שהוא מנסה להקשות על רב יוסף מנחתום, שראינו בעניין אכילה הקלה שהיה ניתן להפריש מדפוסים רבים, לסייר לי מפלטר, היה יכולת של רבינה במקום להקשות רב יוסף דווקא להביא סיוע שיש מצב או יש סיבה להחמיר בעניין דפוסים הרבה, מהדוגמה של הפלטר. תתנה לוקח מן הפלטר מעשר מכל דפוס ודפוס, דברי רבי מאיר. אלא מה יתלך למאמר, אז איך בכל זאת ניתן ליישב את ההבדל בין נחתום לפלטר? פלטר, למה הוא חייב להפריש מכל דפוס ודפוס ולא מאחד על השני? כי פלטר מתרי תלתה גברה זבן, הוא קונה מכמה ספקים, ויש כאלו שהם אמרת שמפרישים ויש כאלו שלא מפרישים, אז צריכים להיזהר לא להפריש מן אחד על השני, כמו שלמדנו בעריכות ברשי, כשזה מכניס אותך לבעיה של הפרשה מן הפטור על החיוב או ההפך. נחתום נמי מחד גברה הוא דזבין, הוא לא קונה את הלחמים המאפים שלו מספקים רבים, אלא הוא קונה מספק אחד, למרות שנמצא אצלו דפוסים שונים. יש כזה מצב, יש כזה מציאות שאדם אחד מכין דפוסים שונים. הגמרא ממשיכה, כפי שהודינו מקודם, מכוח הסימונים, רבה הוא מספר 2 ביחס לאביי, שהוא הביא התייחסות שלו לשמואל, אחרי שרבי אלעזר בעמוד הקודם, נונה עמוד ב', הלה תמיהה מההחמרה בעניין תרומת מעשר של דמי, ושמואל ניסה לענות לו, הרי יש תקדים מדיני גיטין שכן החכמים שחכמים עשו חיזוק לדבריהם, אני בדרבי מאיר עשו חיזוק לדבריהם כשל תורה, ואביי אמר שזה לא היה תגובה נכונה לקושיית רב לזר, כי רב לזר הלאה קושיה מתחום קל יותר מהתחום של גיטין. על זה רבא אומר, רבא אמר שמואל שפיר כמה שאני לי, תשימו לב מקודם הפס הכפול הבליט שמואל לא שפיר כמה שאני לי, וכאן רבא אומר שמואל שפיר כמה שאני לי. ולמה ואיך? שם מיטה בעולם, בין אם מדובר במיטה בידי שמיים, בין אם מדובר כמו בגיטין מיטת ביתין, זה אותו כותרת, שם מיטה. ולכן אם שמואל, אם רב אלעזר תמה איך זה שבעניין תרומת מעשר של דמי עשו חיזוק לדבריהם כשל תורה, אז למרות שזה מדובר בעניין תרומות שעניינו מיטה בידי שמיים בזר שאוכל אותו, התשובה של שמואל להוכיח שכן מתחום של של גיטין, אשת איש, דהיינו עבירה שיש בה פוטנציאל של מיטת ביתין, זה אותו תחום, אותו כותרת. ולכן התשובה של שמואל לתמיהת רב אלעזר היה במקום. עד כאן שיעורנו להיום.